גם כן התפתחות המדע לא היה כאילו עד לפני אוקיי, לא נדבר על התפתחות המדע, אבל בסיבות שונות מתחל לא ממש התפתח וממילא נשבו בתאיית הכבוד. אני מצאתי כמה מקרים, אז מה קורה בעת החדשה? לא כל כך מעניין אותי. אני מצאתי לדעתי כמה מקרים בראשונים שבאמת חששו, גילו שיש אי התאמה בין המציאות איך שהם ראו אותה ובין איך הגמרא מעריכה. אני חושב שזה מעניין איך הם פסקו, איך הם התמודדו עם הבעיה. כמובן יכול להיות שיש לזה השלכה על המקרים החדשים, אבל בואו נסתכל על כמה מהם. כן, אחד מהראשונים שזה באמת, לא יודע, זה באמת בחלק מהמקרים אפשר להבין איך טעו, בחלק מהמקרים אתה באמת לא מבין מה קרה. אבל פה יש מקרה, הניח למען דמה יולדת לתשעה, יולדת למקוטעים, משכחת לה. אלא מה דמה יולדת שאין למקוטעים מעיק לממר, אז מה זה אין יולדת למקוטעים? אלו חדשים שלמים של 30 יום. אז אישה שלא מחזיקה ולד לתשעה חדשים, צריכים להניח שזה 30 יום שלמים, ואם זה יום אחד פחות, יומיים פחות, אז אני מעריך שהוולד הוא נפל וסביר שהוא לא יחיה, וכך באמת נפסק הלכה, שהלכה מעשית לזה. מי שמת והניח אשתו מעוברת, אם הפיל הרי זה תתייבם. אז מי שמת בלו ילדים, אז מתייבם. גם במקרה שהיא מעוברת, אז הדין הוא שממתינים, אבל אם היא הפילה, היא לא יולדת אותו חי, אבל מפילה בתוך כדי עיבור, אז יש עיבום כמו שהיא לא ראתה. ואם ילדיו יצר הוולד חי לאוויר העולם, אפילו מת בשעה שנולד, אם היא באמת יולדת, אפילו שזה ולד מת, הרי אם היא פטורה מן החליצה מן העיבום, אז אם הוולד יוצא חי, אז זה פוטה מהחליצה מן העיבום. אבל מדברי סופרים, עד שהיא ודה בוודאי שכל לא חדשיו. אבל הדין הזה שהם לדעת חי, היא פטורה מחליצה ועיבום, זה רק ונולד לתשעה חדשים גמורים. ויהיו שאומרים, זה הרמה על דברי השולחן ערוך. בזמן הזה אפילו לא נכנסה לחודש תשיעי, רק יום אחד בוועד יום, שנתברו לו אבי ולד קיימה. ואף אגב דמין בגמר יולדת תשעה אינה יולדת למקוטעים, כבר תמו על זה רבים, שחוש מכחיש זה. אלה שאנו צריכים לומר שעכשיו נשתנה העניין, וכן הוא בכמה דברים. כן, לא נתייחס למקרים אחרים, מי שרוצה לבדוק, יש כאן מקרים לגבי טריפת בהמות. אז כאן זה הכלל, איזשהו ניסיון להתחמק, זה התשפץ או מיוחס לתשפץ, שבאמת הדברים השתנו. אוקיי, יש כאן, אמנם במקרה הזה הוא קצת, אני לא יודע, מינורי, זה רק דין דרבנן. כלומר, דין דרבנן, כלומר, אם יולדת חי, זה פטור. אז כל הנחכמים זה גבי חומרים לחייב חליצה. מדרייתא היא פטורה מייבום חליצה. כל השוני הוא בדין דרבנן. אז זה מקרה לא כל כך מעיק וגם כן לא כל כך שכיח. כאן הרשב"א נשאל שאלה אחרת הרבה יותר יסודית, ושנוגעת לדינים דרייתא, לשני הכיוונים, וגם כן ממש גופי הלכה שלמה, שבאמת לא איזשהו פרט שלא ניגשים בו, אבל ממש באמת חלק מגופי תורה. שאלה, בהמה שנמצאת יתרת עבר באותן עברים שהיא נטרפת בהם ובמקום שהיא נטרפת בו, ונתברר שעברו עליו 12 חודש ועבר על הבהמה 12 חודש, מה הדין של טריפה? הגמרא פוסקת שטריפה אין החיה, אמנם יש מחלוקת בזה, ואנחנו פוסקים טריפה אין החיה. כלומר, טריפה שנטרפה איבר חיוני בחור או לפעמים בהיעדר אותו עבר בכלל, כאן אני אומר הבהמה לא חיה 12 חודש. וזה יתרה מזאת לכאורה זה סיבת האיסור של טריפה. זה רק סימן אבל במידה רבה הסיבה. למה התורה אוסרת טריפה? בגלל שזה כאין נבלה, זה כמעט נבלה. ויש סיפור גדול, הקשר בין טריפה לנבלה זה שמתעניין, זה ג'שת בר מצווה של רב חיים. אז יש קשר הדוק בין טריפה לנבלה, וזה כנראה הסיבה, בגלל שטריפה אין החיה, אז כל טריפה היא במידה מסוימת נבלה. ואז מתברר שהרבה מהטריפות שגמר מנתה חיים. אז כאן נשאלת השאלה, יש לנו בהמה שעל פי תיאור הגמרה זה אמור להיות טריפה, משאירים את זה 12 חודש, ועכשיו זה, לא, זה חי. אז כנראה זה אף פעם לא הייתה טריפה. אז איך אני מתמודד עם זה? אז כאן הרשב"א לא מהסס. אז זה השאלה, סליחה, ואף על פי שראיתי ושמעתי מי שמכשיר מכיר בדבר, אני רוצה לעמוד על דעתך. כן? אני שמעתי שאנשים שמכירים בזה, אני רוצה להבין מה דעתם. כן, כאן הרשב"א לא מצמץ, וזו תשובה חריפה ביותר, בוא נקרא. אם ראית ושמעת מי שמכיר ומכשיר ביתרת, או בכל מה שמענו חכמים, אפילו ביתרת עבר או בכל דבר אחר, מכלל הטריפות, אל תשמעו לו. לא טבע אליו ולא תהיה כזאת בישראל, וכי כל מי שמכשיר זה נראה בעיניי כמוציא לעז על דברי חכמים. והרי מעריך ממך בדבר, אני רק מבזבז את הזמן שלי איתך, כדי שיהיה לך וכל ירא וחרד בדבר השם גדר בנויה, ולא יעשו דברי חכמי ישראל המקודשים כגדר דחויה ועלה שועל ופרץ. מאשים את השואל או הפוסק בהריסת התורה. אלא כל מי שנקרא כדבר הזה רעיון רוח ודברי הווי שומר נפשו יחק מהם, שאין אלו עברון ותימהון לבב. ואם יתחזק בו, אז עכשיו הוא, חשבתי שזה הסוף של הביקורת. אם אחרי דברי המוסר הזה הוא עדיין חושב שזה מותר, אם נתחזק בתורתו ויאמר לא, כי אהבתי דברים זרים, והם אשר ראו עיניהם ואחריהם אלך, נאמר עליו להוציא לעז על דברי חכמים אי אפשר. רק רציתי להתמקד קצת בביטוי הזה, לדעתי זה דבר מאוד מעניין, רק מבחינת הלשון של שוטם, הוא עושה השוואה ספרותית לעובד עבוד זרה ולכופר עיקר, אבל לא קורא אותו כך. זה לא נשמע כמו לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניהם, כך זה נשמע. אז הוא לא אומר שהוא כופר, אבל הוא נוקט לשון ספרותי שמרמז שהוא כופר. דבר מאוד מעניין, לא יודע אם זה קיים ב... זה מאוד מעניין. אז הוא לא מצטט את הפסוק והוא לא קורא לו מומר, אבל הכל חוץ מזה, אוקיי? אחר כך הוא אומר ויבטל המעיד ואלף כי יוצא בו. יכול להיות אלף אנשים יבואו ויגידו בהמה כזאת חיה, אני אומר ואל תבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים, הנביאים ובני נביאים ודברים שנאמרו למשה מסיני. וגם כן מי שמתעניין, רבי מחב"ד גם כן הולך בגישה כזאת, שבאמת כל המדע זה השערות ונוקט איזשהו דרך חשיבה ועד כאלה התקפה כמו איום, וזה לא דומה למסורתנו ומסורת אבות. אז יש לבטל, בעצם יש בעיה בין המציאות, בין מה שהמדע אומר במציאות ובין מה שחז"ל אמרו. הכל זה נרושקייט, מדענים הם טיפשים ושקרנים, ויבטל המעיד ואלף כי יוצא בו, וזה לא מעניין אותי. אוקיי? אז יש תקיפות מרשימה ברשב"א שלא היה מבייש שום דרשן היום. אין לגיטימיות אפילו לשאלה כזאת, הוא אומר הכל זה טעות, וכמו שהראיתי יש פה איזשהו השוואה ספרותית קצת סמויה לעובד עבוד זרה וכופרים בעיקר. ולכאורה היקף התמיכה בדברי חז"ל בלתי מסויגת, אפילו לא נקודה אחת. אפילו לא נקודה אחת, אין על מה לדבר. כאן אני, יש דבר מעניין שהשאלה הייתה דבר, דבר יחסית שולית, ולא על כל דיני טריפות. יש דין של כל היתר כנטור, שאם יש איבר פנימי נוסף, אני אומר כאילו זה ניטל. יש קצת מחלוקת ראשונים איך בדיוק להרחיב את זה, איך בדיוק להגדיר את זה. הרמב"ן באמת עלה שתי אופציות, מה הדין, איך הדין הזה משתמש עם טריפי נחיה, האם יתרות חיות או לא. ויש צד אחד ברמב"ן, זה יהיה מעניין, לא הספקתי לבדוק אם הרשב"א מודע לדעה הזאת, פשוט להניח שלא יהיה מודע, שיתרה שונה, שיתרה זה טריפה שכן חיה. זה דין, למה היא טריפה? בגלל שזה כנטול. נטול אין חיה, ועל פי דין יתרה, אני עושה את משוואה הלכתית, אבל לא בדיוק אמיננטי. מה זה אומר על טריפה? זה מעניין. וגם כן כך, הרמב"ם חידש שיש דין של כל היתר, כאילו, גם לבעל מום, גם לדין מום בבהמה, אז יש איזה יסוד לחשוב שאולי זה חריג. כמובן, השאלות שעלו בימי הראשונים לגבי טריפות לא היה רק על יתרות, היה מספר אינספור של טריפות שחיו. בואו נראה עוד מעט איך שהרמב"ם מתמודד. אבל הרשב"א, כנראה ניסו להכניס את הרשב"א לשאלה קצת מינורית, וקיבלו על זה חמין, אילו מי שאומר שכל דיני טריפות הם לא שייכות, היית מתאר לעצמך מה הרשב"א היה, אני לא יודע איך הרשב"א היה מגיב. אוקיי, אז זה באמת שאלה צדדית, מה קורה בכל היד. הרמב"ם גם כן כנראה הוטרד מאותו בעיה, ואין להוסיף על טריפות אלו כלל. כאן הרמב"ם אומר בכיוון הפוך, מה קורה לחומרה? יש טריפה אחרת שבחז"ל אומרים זה לא טריפה, הרופאים עכשיו אומרים זה סוף הדרך, הבהמה הזאת לא יכולה לשרוד, מה אנחנו עושים עם זה? שכל שאירה לבהמה לחיה לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דין דיני ישראל, נחזור לביטוי הזה בהמשך, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. עכשיו הלשון הוא קצת מגומגם, כלומר הביטוי הזה אפשר, מה הוא אומר אפשר שתחיה? כלומר, מה הוא באמת מאמין? הבהמה הזאת תחיה 12 חודשים או לא תחיה? כאן הוא משתמש בביטוי פחות או יותר חד משמעי, אפילו נודע לנו, כלומר, הוא לא אומר שהמדענים חושבים, שהוא קיבל עדות, שאנשים חושבים כך, הוא אומר, נודע לנו איך בדרך הרפואה. אני הייתי מציע שכאן, שבאמת כמובן הפסק הוא תוספת, אבל אני חושב שהוא במקומה, ואולי יש מקום להוסיף שין, שבתי דיני ישראל חשבו שהוא יחיה, שאפשר שתחיה. אבל איך שזה נותר כאן, שבתי דיני ישראל, שהסכימו עליהם בתי דיני ישראל, בכל בלי השין הפסיק צריך להיות כאן, אפשר שתחיה. זאת אומרת שזה הפסיקה. לא שבתי דיני ישראל חושבים שתחיה, אבל שהסכימו להם בתי דין ישראל שזה לא טריפה, אני אומר אפשר שתחיה ואפילו נודע. אז כאן אני מעריך שבאמת דבר, אם לא, זה לא שינוי בגרסה, אבל המשמעות היא ככה, שנודע לנו, וזו הקביעה של הרמב"ם, אנחנו יודעים שבהמה הזאת חיה. וגם כן יש מקרה הפוך, אבל זה בעצם לכולו, כלומר הוא מעדיף חז"ל, העמדה של חז"ל מול הידע הרפואי, אפילו לכולו. וכל אלו שמנו ויאמרו שאין טריפה, ויפה פי שיראה בדרכי רפואה שבידינו, שמקצתן אינן ממיתים. אפילו, וכאן הוא אומר, לא רק יתרות, יש קבוצה גדולה שלא מתים, ואפשר שתחיה, כאן הוא משתמש באפשר שתחיה אחר כך מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר על פי התורה אשר יראוך. אז כאן הביטוי, אני חושב שהוא מאוד מאוד ברור שעל פי התורה של ירוחה הוא לא מפקפק במציאות של המדענים, והוא גם כן אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו הוא לא מסייג את זה למדענים טיפשים או למדענים גויים או מומרים. הוא אומר, אנחנו יודעים שבימה הזאת תחיה בדרכי רפואה שחודש לה. אז כאן הבעיה, אבל בכל זאת מבחינה הלכתית הרמב״ם מתעלם מהבעיה. אז כאן אני רוצה להגיש כאן מה עמדת הרמב״ם, הרמב״ם לשני כיוונים. גם בבהמה שגורם למיטה אינו נחשב לטריפה, כלומר שאינו גורם למיטה, כלומר זה שני הכיוונים, הרמב״ם אומר זה שני הכיוונים, והפגמים שאז באמת מתעלמים מדברי המדענים ודרכי רפואה אפילו לכולה, וגם כן הפוך, גם הפוך לא מסתמכים עליהם לחומר, לגמרי הולכים עם החזל. כאן אני חושב שזה נכון, ונראה האחרונים שגם כן הבינו כך, שהרמב״ם לא מפקפק, זה לא כמו רשב"א, הרמב״ם מקבל את הקביעה העובדתית, ובכל זאת מתעלם מזה מבחינה הלכתית. כן, הרשב"א אומר, פשוט, יש תמימות דעים מסוימת בין הרשב"א לרמב״ם, שניהם מתעלמים מהמדע הרפואי, הרשב"א אומר, כל זה שקר וכזב, הרמב״ם אומר משהו אחר, הרמב״ם אומר, לא, זה אמיתי, זה נכון מבחינה עובדתית, אבל זה לא משפיע על ההלכה. למה זה לא משפיע על ההלכה? אז כאן יש קטע מאוד מעניין בחזון איש, בוא נסתכל, ואין לנו תורה חדשה אחריהם, כלומר אחרי חז"ל, והיו קביעות הטריפות כפי השכחתו יתברך בזמן ההוא, ואותן המחלות שהיו פרוונקה למוותה בזמן ההוא, שלא נתן הקדוש ברוך הוא לברואיו אז רפואת שתעלה להן, המה הטריפות שסרטן תורה, בין בזמן ההוא ובין בזמן כל של הדורות הבאים, שמסר הקדוש ברוך הוא את משפטי התורה להן לחכמי הדורות ההן. אז אחרי זה אני שומע דבר מאוד מעניין, וגם כן יש כאן איזושהי אמירה רוחנית מסוימת, לא מעבר לאמירה ההלכתית. הוא אומר שהיה כלומר זמן חז"ל היה זמן מיוחד, זה לא היה זמן של משבר או שכתבו תורה שבעל פה, ובמובן מסוים זה היה עדיף על זמן של, אני יודע, אליהו הנביא וביתין של שמואל הרמתי, להם נמסרה תורה, והקביעה של מה מוגדר כטריפה מה לא הוגדר כטריפה זה תלוי בטריפה אין החיה, אבל לא עכשיו. מה קובע, מה השעת השין של חיות או לא שמגדירת דין טריפה, זמן חזל. אז אם הבהמה לא חיה בזמן רבינה ורבשי, גם אם זה חי היום זה טריפה, והפוך, אם זה לא חיה, אם זה חי בזמן רבינה ורבשי וזה לא חיה היום, זה מותר. זמן הקובע להגדרה זה באמת זמן חזל. אמירה מאוד מאוד מעניינת, כמעט היסטורית באופיו, וגם הוא מתחיל עם זה, אין לנו תורה חדשים אחריהם, לא אחרי משה, אחרי, אני לא יודע בדיוק מה הקטע, מה בדיוק הסימן, מה קורה אם באמת נניח שהיה איזשהו השתנות הצבעים, מה קרה אם היה חי בזמן רבי יהודה הנשיא ולא חי בזמן רבינה רבשי, אני לא יודע בדיוק מה הדין, אוקיי? אבל זה מה שחזון איש אומר. אני אומר שיש לו עמדה גם כן מעניינת שנטו לבעיה הזו, שלשון זה משמע ברמב״ם, הוא בא לפרש את הרמב״ם, שאף שהאמת בזמן ההוא כפי שידוע בדרכי הרפואה, כלומר הוא לא מפקפק באמת, האמת קיימת, האמת במקום, הרמב״ם לא מפקפק, זה לא כמו הרשב"א שאומר יעיד אלף ואלף ואל יבטל נקודה אחת, שהוא סומך על המסורת. אם כתוב גמרא שהבהמה הזאת מתה אז היא מתה, אתה אומר שהוא חי אז אתה או אידיוט או טיפש או רשע או מומר או כולם. אז רמב״ם לא, הרמב״ם לא מפקפק באמיתות של המדע, שאף שהאמת בזמן הוא כפי שידעו מדרך הרפואה, לא נשתנה הדין, ובשביל זה באה הלכה, כלומר הוא אומר הלכה משה מסיני, אלא כפי שהיה בשעת מתן תורה. ומה שהיה אז, אין כמו חיה נשרה לעולם, אף כשהשתנו הצבעים. ומה שהיה כמו חיה כשרה, אף כשהשתנה הצבעים, ואין כוונת הרמב״ם שאין אמת כי ידיעתנו מדרכי הרפואה. כאן ראש פיינשטיין אומר משהו די דומה לחזון איש, אני חושב שהוא לא היה מודע לחזון איש, רק הרבה מעניינת, אני חושב שגדול משה לא מצטט את החזון איש בכל הספרים שלו, אמנם רוב הספרות נכתבה אחרי החזון איש, זה דבר מאוד מעניין. אוקיי, אבל זה דבר מאוד מעניין. אז הוא אומר, דומה לחזון איש, אבל הוא קובע שעת השין אחרת בזמן נתינת התורה. אוקיי, אז כאן דבר אחד שהם באמת חושבים שבאמת הטבע באמת השתנתה מאז, דבר שאני די מתקשה לקבל אותו. יש קצת שוני בחזון איש, הטבע בזמן חז"ל קובע, ולפי אגרת משה הטבע בזמן נתינת התורה. מה הבעיות עם זה? אוקיי, בשניהם אין שם זכר לזה לרמב״ם. הרמב״ם הוא לא בדיוק מפרט, אבל הוא לא מזכיר שום דבר מזה. לפי החזון איש אני די מתקשה להבין שיש איזשהו, אני גם כן לא יודע מה המקור של החזון איש, יש איזשהו ייחוד הלכתי לזמן חז"ל? הרמב״ם אומר שהפסיקה של רבי נרוושי ולפני כן המשנה קבעה לדורות בגלל הקבלה של עם ישראל. אבל כעיקרון בית דין אחר יכול לחלוק. איפה זה כתוב שאני יודע בית דין של רבי נרוושי היה יותר סמכותי לדורות מבית דין של שמואל הרמתי? כלומר הרמב״ם כתוב שלושלת הדורות וזהו. כמו כתוב, יש גמרא שרבי נרוושי סוף ההוראה. לא, בסדר, זה איזושהי אמירה, כלומר, אפילו אפשר להגיד אותה כאמירה היסטורית, לאותה תקופה שזה יספח, שזה לעולם, לפי החזון איש הוא באמת בונה איזושהי תיאוריה פילוסופית כמעט, שזמן חז"ל מבחינה הלכתית היה זמן הקובע. מה היה הגדרת שפות לפני זמן חז"ל? אני יודע. אני, אבל זה דבר מאוד מעניין, אין להכחיש לזה, זה אולי זה דורש דיון נפרד. לפי אגרת משה יש בעיה אחרת, הפוך, אין חז"ל שיראו מה היה בזמן מתן תורה. כלומר, או שנניח שבזמן מתן תורה חז"ל לא היה שינוי, רק עכשיו שיש שינוי, שיש כל, זה גם כן קצת דוחק את האמונה, וזה שתי בעיות בגישות הללו. וגם כן יש מקרה אחר מעניין שהרמב״ם כן מקבל את הידע של הרופאים. בואו נסתכל, יש דין גם כן לגבי חיוב רציחה, שזה רק על רותח את הטריפה פטור. אוקיי, בואו נסתכל בפנים, הורג את הטריפה אף על פי שאוכל ושוטה ומלך בשוק, אדם נראה בריא לחלוטין, יש לו נקב בקרום המוח, חור בריאה, בלה בלה בלה, הרי זה פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם הוא, והרגו נהרג. אז נכון, אדם הורג אדם, אני לא יכול לטעון שבן אדם הזה היה טריפה. זה סוגיה בחולין שהולכים אחרי רוב, שרוב אנשים אינם טריפה. אבל עד שיוודע בוודאי שזה טריפה, אם הוא נפל מהגג ויש עדות מוצקה שהוא טריפה, אז הוא פטור. ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם ובה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר, ולזה צריכים עדות של הרופאים שהוא ימות. אוקיי, למה כאן הוא לא מסתמך על קביעה של מ"ג טריפה? למה כאן הוא דורש עדות מפורשת של הרופאים שהמכה זה ימית. אז כאן, אז נשאיר את זה כשאלה פתוחה ונסתכל. אז כאן עמדת הרמב״ם בקיצור כפי המציטוט של הרופא מדויקת בהגדרת טריפה בין לחור לבין לחומרה, זה תלוי בחיה או לא חיה, וכל זאת עמדת חזל קובעת בטריפת אדם כנראה המציאות שם, שם הוא פולק אחר, וזה מקרה חריג עד המקרים שבאנו. אוקיי, רק להקדמה למקרה, אחר כך שיהיה לנו כל מקרים נציע, אני אציע איזשהו פתרון. במקרה הזה זה מקרה מאוד מעניין, ולעומת המדעים הטבעיים, ביולוגיים וכימיה, באמת העולם ממש לא התקדם הרבה, וכשלומדים מדע בתיכון, מאיזה שנה מתחיל? לפסטור, אלפת 19. במתמטיקה זה הפוך לחלוטין, ניוטון היה מאה ה-16, רק אומרים, כמעט צריכים להגיע לתואר שני, להגיע למאה ה-20 במתמטיקה. ובכימיה וביולוגיה מתחילים באמצע שנות ה-20. אז זה באמת מקרה קלאסי. מקרה אחד, שבאמת, וכאן יש לנו אמירה מאוד מעניינת בראשונים, בואו נסביר את המקרה. יש עמוד רומי, יש פה עיגול, ויש מרובע עליו. למה זה מעניין? כי זה מעניין מבחינה הלכתית. יש דין של טפח על טפח שהוא אוהל. הדבר החביב בזה, שזה גם מקולה וגם נכונה. מה הדין של אוהל המת? אוהל המת יש שני דינים. דין אחד הוא מביא טומאה, זאת אומרת שאם יש מת ודבר טהור מתחת לאותו אוהל, אפילו שלא נוגעים זה בזה, הדבר הטהור נטמא. אבל זה גם לחומרה. למה זה לחומרה? אם אתה נעמד מעל המת, זה מה שנקרא טומאה רצוצה. טומאה רצוצה, בוקעת ועולה. האמת היא שכנראה המילה מדויקת לא טומאת אוהל, אבל טומאת אהל, שזה פעולת אהילה. אז מי שעומד מעל המת הוא טמא, אלא אם כן יש אוהל חוצץ. אז אם יש דבר שהוא קטן ולא מוגדר כאוהל, אז הוא לא חוצץ. אם יש טפח על טפח, אז הוא חוצץ. אז הקיום של הטפח על טפח יש שתי השפעות. השפעה אחת לחומרה, שהוא מביא תומה למה ששוכב לצידו של המת, כמובן הוא לא נוגע, אם הוא נוגע אז הוא מתאמה במגע בכל מקרה, אבל שנית הוא מתאר מי שנעמד ישר מעל המת. אז אם יש מת בקומה זה ואדם נעמד ממש מעל זה, אז אם זה טפח על טפח האדם מעל הגג טהור, אם אין טפח על טפח, כלומר זה בשלושה מימדים, טפח על טפח על ברום טפח, אז זה אדם שמעל זה טהור. אוקיי? זה פציעות ההלכתית. אוקיי. עכשיו, יש לנו עמוד רומי שזה עיגול, ועל זה יש מרובע. האם יש טפח על טפח בפינות? אז כאן זה מאוד חביב, בגלל שאי אפשר להגיד שלא דק לחומר, בגלל שזה גם קולה למי שעומד על העמוד. אז כאן המשנה דנה בזה, ובואו נראה, כאן יש ביטוי מאוד מאוד מעניין ברבם, שאני חושב מרמז שהוא יודע, אז במקומות שונים, חזל השתמשו בפאי כ3, שזה כמובן לא מדויק, גם 3/7 לא מדויק, אגיד שתי מילים על זה, אז פאי הוא בעצם מספר לא רק אי-רציונלי, זה טרנסדנטלי, שזה מאוד מעניין, וכלומר זה, אני לא יכול להגדיר אותו כשבר בין שני מספרים שלמים. אין שני מספרים שלמים בעולם שכשאתה חולק אותם אתה מגיע לפאי. אוקיי? אין מה כזה. לא, רק זה בין קודש לחולן, זה מסביר לכם מה זה מספר טרנסנדנטלי, שזה אפילו לא, זה לא מהווה פתרון לשום משוואה קוודרטית. כלומר, נגיד, השורש של שתיים הוא לא רציונלי, זה היוונים הוכיחו, עוד, אני אגיד שני מילים בגלל שזה נוגע לרמבה מאוד מעט על השורש של שתיים, אבל זה פתרון למשוואה x בריבוע שווה 2, הפתרון שלו זה שורש של 2, זה משמע של שורש של 2, שזה השורש של x בריבוע שווה ל-2. אז יש משוואה כזאת סופית שבפי אין שום משוואה כזאת, וזה באמת היה אחד מהבעיות היווניות הקלאסיות, האם אפשר לרבע את העיגול, האם אפשר ליצור ריבוע בדיוק באותו גודל של עיגול עם מחוג וסרגל, וזה בלתי אפשרי, וזה הוכח רק במאה ה-19. אוקיי, זה הסיפור. השורש של שם זה סיפור גם כן מעניין. הסיפור הזה מספרים בלתי רציונליים היה קאט של פיתגורס שכפר במציאות של מספרים לא רציונליים, ויש לו מסורת גדולה שאחד מצא הוכחה ששורש שתיים זה לא רציונלי והרגו אותו. ויש סיפורים על כל דברים רעים שקרה לשרשרת של אנשים שהדליפו את הסוד הזה. כמו שאמרתי, אפשר להגיד הרבה דברים רעים על היוונים, הם לקחו את המתמטיקה שלהם ברצינות. אוקיי, למה חשוב, אוקיי, זה סיפור אחר, למה זה היה באמת עיקרון דתי. אוקיי, זה נראה בהמשך שהרמב"ם מרמז לאיזשהו קט כזה. אוקיי, איך אני יודע שהביטוי הזה שהרמב"ם יודע שפאי הוא לא 3? ואני חושב שזה על העיקרון שסומכים עליהם חכמים בחשבון כל המשפטים. אף אחד לא מנסח ככה. תוסף רש"י אומר, לא, זה 3, כך זה ההיקף, שכל שיש בהיקפו 3, יש בו רוחב טפח. זה לא עיקרון שסומכים עליהם חכמים, זה לא, כל שיש בו היקפו 3, יש בו רוחב טפח. נסתכל ברמב"ם, צריך אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו בלתי ידוע, ואי אפשר לדבר עליו לעולם בדיוק. ואין זה חיסרון ידיעה מצידנו, כמו שחשבים השכלים. אז זה מה שאני חושב. אני לא יודע. קשה להאמין ש... אבל יכול להיות ש... כלומר, רב מקורם טיפשים. יש אנשים שהתעקשו ש... אז אני לא יודע. יכול להיות שהתעקשו שפאי הוא רציונל. הודו ששורש השתיים זה לא רציונל, ופאי חשבו שזה רציונל. וזה באמת רק הוכח מאוד מאוד מוחלט. צריכים כלים הרבה יותר מתקדמים ממה שהיה בזמן הרמב״ם, אבל לפני כן, רק שתדעו, היה מתמטיקאי ערבי אלחריזמה, השם שלו זה אלגוריתם, איך שאירופאי מבטא את השם שלו זה אלגוריתם, והוא גם כן ייסד אלגברה, הוא היה מתמטיקאי דגול. מה קרה לערבים מאז אני יודע, זה שאלה היסטורית, אבל אז באמת היו בקדמת המדע, והרמב״ם היה בקדמת הידע זה די, בסדר, די מתקדם, הוא מדבר על מספרים לא רציונליים. אל שדבר זה מצד טבעו בלתי נודע ואין במציאותו שיוודע. כמובן, זה לא בדיוק מדויק. אני יכול להגדיר אותו, אני לא יכול להגדיר אותו כשבע של שני מספרים שלמים, זה נכון. אבל אני יכול להגדיר אותו בדיוק. אבל אפשר לשערו בקירוב. כבר עשו מומחים המהנדסים בזה חיבורים. כלומר, לידיעת יחס או כותל הכיפו בקירוב ואופן ההוכחה עליו. וכאן ארכימדס היה לו השערה מאוד מאוד מדויקת, הרבה יותר קרוב לבא. אני חושב שזה הוא מתייחס לארכימדס. והקירוב שמשתמשים בו אנשי המדע הוא יחס 1:3. שכל עיגול שקוטרו אמה אחת ראש בקירוב, 3 אמה ושביעית אמה בקירוב. אבל זו שאלה, אז למה חזל לא? מה קורה עם הלכה? וכיוון שזה לא יושג לגמרי אלא בקירוב, תפסו הם בחשבון גדול. ואמרו כל שיש בהיקפו שלושה צפחים יש ברוחב טפח, והסתפקו בזה בכל המדידות שצריכו להן בכל התורה כולה. זאת אומרת, בגלל שזה לא יכול להיות שלוש ושביעית וזה לא מדויק, אז אילו היו יכולים להגיד את זה בצורה מדויקת, היו אומרים בצורה מדויקת, לא יכלו להגיד בדיוק, אז השתמשו בשלוש. למה לא שלוש? אם זה היה אמיתי, אז היו משתמשים, היו יכולים להגיד את הצורה מדויקת. כדי שלא תתאר לחשוב שזה מדויק, לא יודע מה הרעיון, לא להגיד הכי מדויק שאפשר. דבר רמה מאוד מאוד בעייתי. גם כן, צריכים להגיד משהו אחר. היכולת לדייק מבחינה מתמטית באמת לא חשובה. אתה לא יכול ליצור עגול מושלם. כלומר, אני יכול לחשב את זה למשפר ספרות שהאי דיוק הכי גדול, יש, זה רק עגול, אבל זה לא עגול. כלומר, אפשר לחשב את זה ועוד ועוד, והחישוב של ארכימדס היה מספיק, היה הרבה יותר קרוב מעיגול, מכל עיגול שאני יכול ליצור באמת. אז באמת הטענה של רמב"ם מאוד מאוד לא מתקבלת על הדעת, אבל יש פה חשיבה מעניינת. מה קורה מבחינת הלכה? מה קורה לאדם הזה שעומד על העמוד ו לפי חז"ל יש שם טפח על טפח ואין שם טפח על טפח? אז זה מאוד מאוד, זה לא כל כך ברור איך הוא מתמודד עם הבעיה הזאת. אוקיי, אז רק שלחזור, פאי הוא בלתי רציונלי, וזה באמת הערכת של הכריזמה. אני לא יודע אם היה לו, אין לו הוכחה אמיתית, אולי חשב שהוא המציא הוכחה, אני לא יודע אם זה היה השערה או היה לו הוכחה וזה היה מוטה, זה קרה הרבה. ובתגס בקיצור, אני חושב שזה מה שהוא מתייחס לסכלים, שאנשים שכופרים במספרים כאלו. אוקיי. אז כאן אני רק רוצה, יש שאלה אחר, בואו נסתכל על הרש גם כן, עלה את זה לדיון. אז זה גמר בערבין, כל שיש בכפר שלושה יש בו רוחב טפח, מנה נמילי, ואז הם מוכיחים מים של שלושה שלמה. Okay, תמילי, מה שייך למבעי האחר? איזה מין קלץ קש הזה? מנה נמילי. בדבר נראה לעיניים, ואדם יכול לעמוד עליו. יביאו דבר שהוא רוחב טפח, ונמדוד ההיקף. כאן, אז הוא שואל שאלה פשוטה, עוד מעט נגיע לתשובה שנותן בתוספות. כאן אני רוצה להציג, וזה איזשהו הדליק, נראה, זה שאלה שהוא כתב כנראה לרשב"א, והוא שואל אותו שאלה לרשב"א, אבל תראה את המשך, זה מעניין. ומה כימו בואי לגמר פרקם די רבין המתניתה, תוכל שיש בו היקף או כימו תפחים יש בו רוחב טפח מנעני מילו, פשט להם מים שעשה שלמה, חן הדבר נראה לעיניים, ניקח דבר עגול ונמדוד הכפר ורחבו. ואנה מורי תירב ענבתך כהלל, כי אין לי כאותו שהמרא. הוא ידע בתשובה הראשונה שאדם שכפר בטריפות, אני לא יודע מה, למי זה כאותו שהמרא, אבל אני לא כזה, אך תורה היא וללמוד אני צריך, כי אין לי שוכני להרצות מאותיי, וציבה לאחד מתעמידך ומפיך אליו תיקרא ויחרט בעת סופר. כאן הוא אומר, אל תבזבז, כלומר הרשב"א, כמה תשובות הוא כתב, אלפי תשובות, אני חושב כולם בכתב ידו. אז הוא מתחנן, רק תשיב לי, לא צריכים להשקיע את הזמן בכתיבה, רק תזרוק איזושהי מילה לתלמידים והם יכתבו לו. שלום אורי ושלום תורתו, ונוכל יגדל לעדי עד לעולם, כנפש תלמידו אשר בן רב יחיא. אז כאן כמובן הוא ממש מתרפס בפני הרשב"א כדי לקבל את התשובה. זה כמובן זה דבר מדהים, זה לא, אני לא יודע תשובה, מישהו שואל רשב"א בלשון כזה, בוודאי לא הרש, הרש הוא גם כן היה תלמיד חכם, אז רשב"א היה מעורב שהרש קיבל את משרתו בתולידה, אבל בכל זאת זה תשובה מאוד מעניינת. אוקיי, הרש מחפיף עצמו לגמרי לרשבה. אני מניח שידוע, אם הוא לא היה ידוע, לא היה ידוע לו המכתב הספציפי, כנראה ידוע לו הכעס של הרשבה מכל סוג השאלות הללו, וממילא הוא שואל בצורה הכי, אפשר להגיד משהו אחר ממתרפס, והכי נכנעת וזה. אבל בואו נסתכל, אין לנו, לא ידוע לנו תשובה, לא מצאתי, אני לא חושב שיש תשובה שהרשב"א באמת השיב לרש על הנקודה הזאת. הרש עצמו בתוספות נתן תשובה מאוד מעניינת, בואו נסתכל. ונראה לי לפרש לפי שאין הדבר מכוון שהכיף הוא יותר מגימל טווחים. קבעי תלמוד מנין מילי, מנין לקחו חכמים, כלומר זה הפוך, חז"ל ידעו שזה לא שלוש. מנין לקחו חכמים ליתן גבול ומידה לדבר אחד, ואף על פי שאינו מכוון, אלא שהדבר קרוב להיות מכוון. בעצם הרש"י אומר דבר כזה, כולם יודעים שפאי הוא לא שלוש. איך חז"ל הסתמכו על זה על בניינים הלכתיים? כלומר, מנין מילי לא שאלה עובדתית, מדעית, מתמטית, השאלה היא שאלה הלכתית. ברור שפאי הוא לא שלוש, וכאן משתמשים על שלוש כקירוב. וכאן השאלה נשאלת, איך הם הסתמכו על קירוב כזה? ומה הייתי ראי, זה כבר נמי עביד אחי. אז הוא אומר, גם התורה עושה עיגול כזה, וברור שהים של אשר שלמה זה היה, לא היה 30-10, ושם זה, 10 זה לא 30, זה 31, אבל התבטאו בצורה 30. אז מעובדה שהתורה שבספר תנ"ך השתמשו בביטוי 30, גם בדברי ימים, גם בשלמה, גם במלאכים, אז כאן כאן יש מקום לעגל. Okay? כאן יש לנו דבר גם כן מעניין בתשבץ, אם אתם זוכרים, גם לגבי לידה למקוטעים, התשבץ היה מעורב, כנראה הוא היה מעורב בזה, וכאן הוא גם כן מתייחס לבעיה של המשנה בעולות. דרך אגב, זה רק מאמר מוסגר לגמרי, רוב הטעות בין 24 לדבר אמיתי, מי שעושה את הגיאומטריה אלגברה, לא נובע מטעות בפאי, זה סתם טעויות אלגבריות. זה חוץ מזה. המספר האמיתי הוא 22 ועוד 7, אז השוני בפאי, גם כן זה מתקזז קצת, בגלל שהשתמשו ב-1.4 ל... לשורש של שם, שגם כן מורב שם. זה בעצם השבר, אבל השוני הגדול בין שני טפחים שלמים, זה פשוט טעות אחרת לחלוטין. אוקיי. אני לא יודע בדיוק איך עשו את הטעות, מה בדיוק הטעות שלהם, זה סתם דבר מעניין. אוקיי. אבל בואו נסתכל על תשבץ, זה דבר מעניין. יש לנו לא מאחד משני דברים. או שקבלתן כך הייתה, ללכת על פי דרכים אלו, ואף על פי שיש להם קירוב. אז הוא גם כן מציע את זה, שזה בעצם קירוב. כולם יודעים שזה שלוש, שזה לא שלוש, זה שלוש ושביעית, או אפילו יותר, בסדר, לא יודע עד כמה הם קבעו את זה. ואף שלום, שכך נאמר הלכה משה מסיני. אולי זה באמת חלק מהלכה משה מסיני על עניין אחר, ותם זה הוא תשאלה, נתנה תורה למלאכי השרת. לא צריכים לדק עד כך, אני יכול למדוד בצורה בקירוב וזה מספיק, כמו שכתב בברכות על עניינים אחרים, ושם כך נמסרם להם הלכה שיתנהגו על עיקרים אלו אף על פי שיש בהם קירוב, כאילו הם מדוקדקים. ויש שמח בזה מים של שלמה, פחות יותר עמדת הראש, שהלך בו הכתוב בדרך הקירוב כמו שביארתי. זה אחד משני דברים שאפשר לומר בזה. וכאן יש דבר אחר מאוד מעניין, כשנעשו ונתנו בזה על העיקרים אלו, עשו זה לקרב הבנה על התלמידים, לפי שלעולם יש ישנה אדם תמידו בדרך קצרה. בסדר, זה תמידים שצריכים ללמד ומגיעים, ובסדר, אז לא יודעים שלא מדקדקים בסוף, אבל צריכים ללמד בצורה נבח שהם יבינו, ולפעמים צריכים לקחת קיצורי דרך. אבל עניין מעשה, יש לנו לדקדק עניין על פי הדקדוק האמיתי, ומסרו לחכמים יודעי השיעורים. אז כמובן, כל אחד כשיש לו בעיה במסכת העילות, באמת, אז ישר ירץ מישהו בקי במסכת העילות, ולא ילך אצל התלמידים, ואותם בקיים ידעו באמת את הערך האמיתי של פאי. כי ההלכה מסורה לתלמידים המתחילים במעשה מסור על החכמים לדקדקו על פי האמת. אוקיי, אז כאן זה דבר מעניין. אז כאן אתה שבית מעלה שתי אופציות. אופציה אחת של חינמי, כתוב 3, כתוב 24. כשמגיעים לפסק, איזה עושים? עושים את זה, לוקחים מחשבון ומחשבים לפי הדיוק. זה דיון מעניין. תירוץ הראשון פחות יותר כמו הרש, זה מה שראינו. תירוץ השני, שזה גם כן, הוא מה אפשר לומר, הוא מציע את זה שאולי זה חלק מהלכו משום שינה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת וכו'. והפציעה השנייה, שבאמת זה הלך למעשה וצריכים לדייק. בחזני שיש דבר אחר, זה דבר דומה. יש לא מודם, הצינו כי יוצא בברובו יותר על עיגול, ולאחסון את רי חומשו, ששורש השתיים זה 1.4. דרך אגב, יש הוכחה מעניינת בתוספות שזה יותר ב-1.4. הוא לא מוכיח שזה לא רציונלי, אבל הוא מוכיח שזה יותר מ-1.4, כשמדפדפים רואים את זה בפסחים בסוכה, זה אפשר למצוא את זה בקלות. זה העיגול עם משולש, לא עיגול, מרובע עם קווים קרטיזיים כאלו, ומשולש במסורתת בפנים. אוקיי, מי שמתעניין, זה הוכחה די חביבה. כמובן, יש הוכחה די קלה שהיא לא רציונלי, לא רק שהיא לא בדיוק, שהיא יותר מ-1.4. אוקיי. אז כאן גם כן יש דברים מעניינים מבחינה תיאולוגית בתוך החזינש הזה, וניתנה ההלכה לחשוב בקירוב, וכאן ההלכה ניתנה לנו כדי לעגל דברים, שלא ניתנה המצוות אלא צרף הבריאות לדקדק בצבאותיו יתברך. כאן אני חושב שהוא אומר דבר מעניין, אחר כך הוא קצת מסייג את זה, אבל הוא אומר, אילו הטומאה הייתה אמיתית ואילו היה בעיה שמטמא את הגוף, אז ברור שהיינו צריכים לבדוק. אנחנו לא מוסרים לבדיק מישהו חולה סרטן והולך לבדיקות דם, הוא לא רוצה, בערך זה נראה כך, לפי הסטנדרטים שאנחנו עושים, שכמובן הם קיצורי דרך כדי ללמד את התלמידים, אין לך סרטן, אין לך מה לדאוג. אז כמובן, זה לא מספיק, צריכים הגדרה מדויקת. אם זה היה אמיתי, אם זה היה איזשהו תומת הנפש או חילול נשמת האדם, לא היינו מסתמכים בקירוב. אז כאן החזן שאומר לא. בעצם המצוות באו לצרף הבריאות ולדעת אם אנחנו עבדים נאמנים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, אם הקדוש ברוך הוא אמר לנו לחשב בקירוב 3, אז נחשב בקירוב 3. זה ההוראות היצרן שבא עם המחשב. אז בסדר, לא, זה לא משל טוב, אבל זה המשחק שאנחנו יכולים לעגל. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו יכולים להגיע, אנחנו יכולים להגיע, ואין זה השפעה טבעית. כאן הוא קצת מסייג את זה, וזה מעניין, גם כן יש מדרשים על זה. וגם לקיום חכמת התורה כלולה בכל דיני המצווה ולסוד הפנימיות. אז כאן אני לא יודע מה בדיוק זה הביטוי, כאן יש משמעות שיש, איזשהו בעולם העליונים הדבר. ולכל הני אינו מפסיד, עם הקביעות של גבולי הצמצום יהיה בקירוב. אוקיי, אני לא אחראי על העברית כאן, אבל אני חושב מה שהוא אומר, שהוא אומר, תשמע, אם אדם נוגע במת, יש שם חילול, וזה לא עניין הלכתי משפטי. אם אני דן באותו 5% בין 3 וערך של פאי אמיתי, ברור שזה עניין הלכתי משפטי, וזה לא נוגע לעומק הנשמה. יש שם איזו חציצה. אוקיי, אם אתה מודד ככה, אתה מקבל טפח על טפח, אתה מודד ככה, אתה מקבל 0.96 טפח, ואם אתה מודד ככה, אתה מקבל טפח ו-0.1, אז בתוך הגבולות האלו זה בוודאי עניין הלכתי משפטי. כלומר, בתוך הדברים הגסים שקרובים מאוד, שרחוקים מאוד מהגבול, אז שם יש תומת הנפש, בדברים ששוכנים על הגבול, זה עניין משפטי הלכתי, אז פלוס מינוס 5%, זה לא יתאמה את הגוף. זה פחות או יותר מה שחזינש אומר. אני חושב שזה אולי הנקודה צריך להיות כאן או כאן, אבל סוד הפנימיות משתייך בזה שאומר, אם זה מספיק קרב, אז זה כבר עניין הלכתי משפטי ולא עניין אמיתי שמטמא את הגוף. אוקיי, בהתחלה הוא אומר אולי קומץ והתורה כדי לחנך, וממילא אפשר להסתמך על הערכות הגסות, העיגולים. גם אם יש תומת הנפש, זה בדברים הרחוקים. רק דרך אגב, יש אמירה שמיוחסת לגאון, כנראה זה לא הגאון. זה היה יכול להיות הגאון, אבל זה לא הגאון. כאן יש דבר מאוד מעניין, אם בפסוק של ים שעשה שלמה, איך הפסוק? וקבל. ופעם זה חסר ופעם זה מלא. אם לוקחים את זה מלא, שזה כובב ה' והגמת ידעו זה שזה 111 על קו שזה 106, okay? אז מקבלים אותו, כמובן לא, זה לא בדיוק, אבל זה כמעט בקירוב מקבלים היחס בין פאי ל-3. okay. לא יודע למה זה חשוב, אבל זה דבר מעניין. אבל כנראה גאון לא אמר את זה. יש לו ספר על זה, לא ספר, הוא לא כתב את זה, הוא תרגם איזשהו ספר של גיאומטריה, היה על משולש, זה לא נמצא שם ואין לזה שום בסיס. יש מישהו מצא את זה אבל זה רק במאסים שמישהו חשב על זה. אוקיי, אבל זה דבר מעניין. אוקיי, אוקיי, אז מה יש לנו בסוף? בסופו של כל הסיפור הזה, איזה מקרים יש לנו? אוקיי, יש לנו את הסיפור הזה של 9 חודשים מלאים, שגם יש, הרמה מוכן לקחת את המציאות העכשווית ולחשוב שיש פה איזשהו השתנות תפעים, אם נרצה. יש לנו את המקרה של שריפת בהמה, שכאן יש לנו עימות בין הרמב״ם ורשב"א. ראינו שתי דעות בתוך הרמב״ם, ובשריפת האדם יש, שם יש לנו את החריגה שבאמת שם מסתמכים על עמדת הרופאים והמדע, ויש לנו חישוב העיגול של פאי ששם גם כן הרמב״ם אומר, אני חושב שהוא טוב, אנחנו יודעים מפירוש המשניות שהוא ידע שזה לא 3, okay? זה לא השערה, זה בדוק. יש ביטוי במשנה תורה שהוא משתמש ב-3, שזה העיקרון שסמכים עליהם בעניינים הלכתיים. אני חושב שזה מפורש, שהוא יודע שזה לא מדויק ולא אכפת לו. היה לנו את הרש שסבר שזה בדיוק המינה הנימילי, שכולם יודעים שזה לא מדויק ולא אכפת לנו. רק אגיד שהחזל באמת, או לפחות היו אנשים בחזל שלקחו את זה ברצינות. יש סוגיה בבבא בתרא שמדבר על הכנסת הספר תורה לתוך הארון, ושם ברור שמשתמשים ושלוש כדבר מדויק. אז כאן אני חושב שזה ברור שזה עניין הלכתי יותר שעוקבים. השאלה באמת, בעצם מכל המקרים האלו באמת יש התעלמות מוחלטת של המדע לטובת בעניינים הלכתיים. המקרה החריג שיש לנו ברמב״ם זה טריפה, זה המקרה טריפה. יש לנו דבר אחד, יש לנו תירוץ אחד של תשבץ שבאמת מוכן למחוק את ההלכה, באמת מוכן לבטא פסק הלכה משנה מפורשת ופסק הלכה ברמב״ם, והוא אומר צריכים לדייק. זה באמת דבר קצת חריג, אבל זה קיים. היה לנו את ההסברים של החזון איש רגיד משה ברמב״ם, מקבל. לדעתי ניתן להציע משהו אחר, וגם כן זה גם כן אני רוצה גם כן להסביר את החריג, זה באמת טריפת אדם. מה שאני רוצה לציין או להעלות אופציה, מה באמת הדין אם שופט מגיע להכרעה משפטית על בסיס איזשהו הערכה מציאותית מוטעה? האם המשפט ואדם אחר כך הלך לגזול את זה בחזרה? מה עושים לאותו אדם? פוסק מישהו, יש מחלוקת על רכב, ושופט פסק שהרכב שייך לרובן, ואני יודע שהוא שיקר בבית משפט. אני פורץ לבית שלו, לוקח את המפתחות, לוקח את הרכב. מה עושים איתי? זורקים אותי לכלא. אני פעלתי נגד צו מפורש של השופט, ואני לא יכול לעלות דעה שבעצם הרכב שלי ומילא לא הוכחנו מספיק במשפט משפטי עונשים, רק משפטים אזרחים, ענייני ממון הוכחת, אבל בענייני לעשות אתה צריך הוכחה יותר מוחצת, יותר מקיפה, יותר חזקה, ואני יכול להעלות ספק על בעלות של המכונית. אני אומר לא, שופט תכריע, זהו, סוף פסוק. האם נוכל להסתכל על הכרעות חז"ל כפסיקה? ואז אתה לא בודק מה עומד מאחורי הפסיקה הזאת. לעיון אולי אתה בודק, אבל ההכרעה הזאת קובעת. אולי זה באמת הדין, בואו נקרא אותם ביטויים שקראנו ברמב״ם, גם בטריפה. חוץ מאלו שמנוי חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל. במהלך הבא, ואין לך אלא משמענו חכמים שנאמר על פי התורה אשר ירוך. זה מה שאני רוצה להציע לפי זה, שבאמת דברים מפורשים בימי חזם מקבלים איזשהו תוקף פסיקתי, גם הם בנויים על איזשהו טעות, אם זה טעות מציאותי או מישהו מוצא לכתב יד חדש, לא יודע מה. מה קורה עם טריפת אדם? כאן אני רוצה להציע חידוש בדיני חייבי מיתה, שאולי שם צריכים משפט חדש על אדם שרצח. שבמחויבי מיתת ביתן אני לא יכול להסתמך על פסיקה כללית. הדין של ושבתו והצילו או החיוב מיטה בעצם מחייב ביתן לשפוט את דברים מחדש, והם לא יכולים להסתפק ביישום של כלל קיים. כאן אני מציע שאולי בפסקים אחרים עם בהמה כזאת טריפה, בעצם התהליך הוא יותר הסתמכות על פסיקת חז"ל, על תקדים חז"ל, ואני לא צריך לבדוק, לא רק צד יותר מזה, ואני לא יכול לבדוק. ובדיקה כזאת היא לא תקפה. למה? על פי התורה שיוריך, כך הסכימו כל בתי דין בישראל לפסוק על פי הכלל הזה, ומאל אני מנוע מלשקול את דברים שני. בך, מחויבי מיטה, כאן יש משהו אחר, שכל מואשם צריך משפט בפני עצמו, וכאן כמובן אני מסתמך על קבלת התורה של בית דין של חז"ל, אבל אני צריך לשפוט אותו מחדש. עשיתי רק טעות כאן, זה תלם מזה. אוקיי, אז זה באמת ההצעה שלי. אז בעצם היה לנו, רק לחזור על הדברים, היה לנו כמה מקרים של, גם מי שרוצה לראות עוד יותר מקרים, יש שפע של, קרא לזה בצורה עדינה, שזה לא יוחרם, השתנות התפעים, והוא אוסף את רב גוטל, פרופסור גוטל, שהוא באמת עשה עבודה מאוד מקיפה בכל המקרים השונים. כאן רק רציתי להראות פתרונות מפורשות של ראשונים מסוימים שדנו בהשפעה ההלכתית של זה, וכמובן יש מקום לדון על מקרים אחרים, אבל כאן יש כמה מקרים שדנתי בהם. אז מקרה אחד שזה היה לגבי טריפות לשני, סליחה, מקרה הראשון היה לידה למקוטעים, זה פחות או יותר מינורי, שזה באמת דין דרבנן, רק לחייב חליצו או לא, מדרייתא, אם יש ילוד חי, היא פטורה מייבום או חליצה, כל השאלה, היא פטורה מייבום או חליצה, השאלה היחידה, יש גזרה מדרבנן, אם הוולד הוא נפל ולא בר קיימא, אז היא חייבת בחליצה, היא אסורה בייבום, אבל חייבת בחליצה, אז זה יותר דין דרבנן, שם ראינו בעצם יש מחלוקת בין מחבר ורמה הם באמת להניח השתנות התפעים משנה את ההלכה או לא. היה לנו שני מקרים של טריפות, גם לכלול בהמות שלפי רופאים חיות ולפי חז"ל לא חיות, וההפך לפי רופאים לא חיות ולפי חז"ל חיות. בשני המקרים הרמב"ם מתעלם. במקרה הראשון שהרשב"א נשאל עליו לגבי יתרות, כאן כאן הרשב"א רואה אדום והוא יבטל 1,000 עדויות ולאל יבטל נקודה אחת בתורה, וכל זה שקר וכזב ואין דבר כזה, בלה בלה בלה. אוקיי, והוא מרמה שהשואל, שאני משאב שאולי זה הרש, אבל שאם הוא מחזיק, כלומר, עכשיו שקיבל התורה וחוזר בו זה בסדר, אבל אם הוא מחזיק בזה אז הוא לא קורא לו מומר, אבל הוא מרמה שהוא מומר. לא יודע איך להגיד את זה, זה היה איזשהו טוויסט ספרותי מאוד מעניין. ואז היה לנו את המקרה של ריבוע של העמוד, שכאן אין לנו התייחס ופאי, אז הרש באמת נוקד באיזשהו עמדה מאוד, הוא גם כן שאל מכתב כזה לרשב"א, בואו נמדוד מה השטויות הללו. ואז הוא אמר שבעצם זה הדין, אנחנו מדדנו ולא הגענו לשלוש, הגענו לשלוש ושביעית, ושאלה למה אנחנו יכולים לסמוך על שלוש, שזה באמת מעניין. הרמב״ם לא כל כך ברור למה, הרמב״ם אומר שחזל ידעו שזה, וגם כן ידעו שזה לא שלוש ושביעית, זה גם כן, הם ידעו שזה לא רציונלי, רק טיפשים חושבים שזה רציונלי. אוקיי, ובעצם אמרו שלוש בגלל שלא רצו להגיד שלוש ושביעית, שאז תחשב ששלוש ושביעית זה מדויק, אבל יגידו שלוש, כולם יבינו שזה לא מדויק. לא ברור לפי הרמב״ם איך באמת צריכים לבדל לפי ההלכה, לכאורה בשלוש, משתורה לגבי העילות, הוא באמת משתמש בשלוש, לברות שהוא יודע שזה לא שלוש, נקודה מאוד מעניינת. תשבי צלע שתי אופציות להסביר הדין הזה. אופציה אחת, לא להגיד שזה הלכה משה מסיני, דבר שהחזון איש חזר עליו, שזה בקירוב, אופציה אחרת שלא, משנים את ההלכה. מה שכתוב ברמב״ם, ומשנה מפורשת, זה בסדר, זה רק לתלמידים שרפי שכל. אבל אנשים חכמים ונבונים שפוסקים הלכה שלהם נמסרה התורה, הם בוודאי צריכים להגיד שלדעת ש-24 זה לא 24. העמדה מאוד, ובאמת אפשר להגיד שהיא חריגה, אבל זה קיימת. והם זוכרים גם התשפץ היה מורה במחלוקת הראשונה לגבי לידה למקוטעים, גם כן ציין ברם משה המדל של חזניש והגרות משה, שחיה או לא חיה נקבע לפי זמן אחר, השוני ביניהם החזניש סבר בזמן חזר והגרות משה סבר בזמן מתן תורה. אוקיי? ומקרה אחד שרמב״ם כן אומר שזה חריג, זה באמת טריפת האדם ברציחה. וכאן מה שרציתי להעלות לכל המסגרת הזאת זה איזושהי עמדה אחרת, שבאמת שהכרעת חז"ל קובעת כפסיקה ואין לנו רשות להרהר אחריה, וזה עמדה משפטית הלכתית למרות שיש חריגה מה... אני יודע, הריאלי, המציאות. אבל בדיני רציחה, ששם יש חיובים מיטת בטן, שם בטן חייב לפסוק בצורה חדשה וצריכים פסיקה אמיתית, ולא ניתן לסמוך על פסיקה תקדימית.
שם של הזרח, אבל ברגות הוא מביא שם שלרשב סתם יצא שם ממש רע, כי נראה לי לבן עידן, לרשב הוא אומר שסתם יצא שם רע, כי לגבי לידן מקוטעים נראה לי משהו כזה, אז הוא כותב שם שדווקא הרשב כותב, כי יש תנות צבעים ומשהו כזה, אז אני יודע שלרשב לא כזה.